שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 17. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
נדבר על סופרת צרפתית, ז'ורז' סאנד, הפסקאות שלה וגם על מה שכתבה.
ז'ורז' זה שם של סופרת?
ז'ורז' שם שהיא לקחה לעצמה, כי היא הייתה מהפכנית מבחינת היחסים שלה עם המין שלה. היא אישה שתלבשה לגבר.
כלומר, היא לבשה בגדים של גברים.
בטענה שהיות ואני ברונית, וברונית חייבת להתלבש עם אישה בצורה שעולה ביוקר, הרבה פשוט להתלבש בגדי גבר, הם יותר נוחים, והם לא מחייבים אותי.
הייתי אומרת פמיניסטית כבר אז.
כן, אם כי יש כאן נקודה שאני לא כל כך מסכים איתה, היא הייתה מאשנת בציבור. זאת השערוריה.
ואתה לא מסכים איתה, כי באופן כללי לאשן זה לא בריא, זה לא קשור לזה שהיא אישה.
אבל היא לא ידעה, לא ידעו אז...
סכנות של האישון.
סכנות של האישון.
ברור.
היא הייתה ג'סטה מהפכנית.
אבל איך קיבלו את זה? שהיא הסתובבה ככה בבגדי גברים, הולכת בכל הסלונים, מאשנת בציבור, זה בטח
כן,
היה שערוריה.
שערוריה. בנוסף לזה, גם החיים הפרטיים שלה, היו די שערוריותיים.
ואנחנו עוד נעסוק בזה ובהרחבה, אבל לפני כן. זה, באיזו תקופה אנחנו עוסקים עכשיו? הרי עזבנו את צרפת כשלואי פיליפ הוא המלך.
כן.
ושם אנחנו נמצאים, המחצית הראשונה של המאה ה-19.
ויש לקחת לחשבון, שצרפת היא מדינה של 30 מיליון תושבים, ורק 20 אלף צרפתים מצביעים. כלומר, זכות ההצבעה הייתה מסומסמת לבעלי רכוש.
שזה מדהים, כי כשאנחנו מדברים על הסיסמה שהובילה את המהפכה הצרפתית, חירות, אחווה ושוויון,
כן.
כשאתה אומר שוויון, לא היית חושב שמדובר בשוויון בין 20 אלף תושבים, בסך הכל, שיש עוד 30 מיליון שמסתכלים עליהם בעיניים קלות.
כן, ועל כן הבוחרים, הם היו האיסוקרטיה, בכל כבר, בכל עיר ידעו, הוא בוחר. הוא מעטים כל כך.
וזה ניתן לפי מעמד חברתי, לפי מידת הכסף, רכוש. כלומר, לא עניין של הצולד בהכרח, אלא לפי כמה כסף יש לך, כמה אתה שווה.
הראש הממשלה היה גיזו. גיזו, ואני רוצה להגיד משהו כאן שחשוב מאוד למאזינים הישראלים. ראש הממשלה היה אני כשנכנס לתפקיד, והיה אני כשיצא מן התפקיד. ראש הממשלה, אתם מבינים?
כן, הזכרנו בשבוע שעבר את ראש הממשלה הזה, ציינו עד כמה הוא לא היה מושחת, ואיך הוא קרא לציבור הצרפתי, התעשרו, לכו ועשו כסף.
הרכסבו, כן.
בעצם אפשר לומר שכבר אז, המשפט הזה שהוא עצוב במידת מה,
למה?
היה נכון, לא המשפט הזה של התעשרו, אלא
מודד.
אני מדברת על המשפט של בעל המאה, הוא בעל הדעה.
כן.
זה היה נכון כבר אז.
זה נכון, אז.
וגם היום זה, יש בזה צדק.
כן, כל האזרחים מצביעים דמוקרטיה.
כל האזרחים מצביעים, אבל מי שיש לו כסף, איכשהו מצליח להשפיע יותר. אי אפשר להתווכח עם זה.
את מכניסה כאן רעיונות מהפכניים.
בסדר, בשביל זה אני כאן. אתה מביא את ההיסטוריה, אני מביאה את המהפכות. זה בסדר, לא?
לא ספק.
אז בואו נחזור אל ההיסטוריה. אנחנו בצרפת, אמרנו, המחצית הראשונה של המאה ה-19, ובמציאות הפוליטית הזו של מהפכות שקורות כמעט מדי כמה עשרות שנים, נכון אפילו
כן.
פחות מזה, במציאות הזו פועלת ג'ורז' סאנד. לאיזה זרם פוליטי משתייכת? כי אנחנו הרי מפינו את המפה הפוליטית בצרפת לתומכי המלוכה שרצו לשמר את המלוכנים, ומצד שני תומכי המהפכה. ימנים, שמאלנים, איפה נכנסת לעניין הזה ז'ורז' סאנד?
ז'ורז' סאנד הייתה קרובתו של מרשל דה סאקס, שזה אציל גדול מאוד, והיא בעצמה הייתה ברונית, כלומר היא הסיקה בתואר אצולה, לא בין הגבוהים ביותר, ברונית למעשה זה התואר הנמוך ביותר.
בוא נעבור באמת רגע על הסדר של האצולה, ברונית למטה, ברונים למטה.
כן.
אחר כך דוקסים?
לא, מה
דוקסים
פתאום?
דוקסים זה בסוף.
כן.
לא, לא התכוונתי להעליף את הדוקסים, סתם שאלתי.
ויקונט.
ויקונט.
ויקונט, זאת
אומרת. רוזן, נכון.
לא, לא.
אה, גם לא?
זה סגן רוזן.
סגן רוזן, והקונט זה הרוזן.
הקונט, כן.
ואחר כך?
מרקי.
מרקי. שזה בעברית פשוט מרכיז. אין לנו שם בזה לעברית.
ואז דיק, דוקס.
זה הגבוה ביותר.
כן.
אז היא הייתה בתחתית הרשימה של בעלי הצולה. בסדר, כן. לא התווכחתי. ושמה, אולי נאמר את שמה המלא האמיתי?
ז'ורז' סאנד דופן. איש לא מכיר אותה. המועדין אורור ליסיל דופן.
זה הכל, שם קצר. כן. הולכת למכולת, אומרת שלום, שמי, המועדין, עם כל ההמשך של השם.
אבל היא הקליטה בגיל צעיר לקחת שם של גבר, ז'ורז' סאנד, וגם מתלבש כמו גבר. וזה עשה אותה מאוד מאוד אוריגינלית.
כן, אבל השאלה היא, אם הסתכלו עליו ואמרו, תראו את המשוגעת הזאת, מה יש לה לחפש פה, או שהסתכלו עליו בהרצה ואמרו, איך היא חדשנית?
תלוי. אנשי השמאל ראו בה חדשנית וחלוצה.
כן.
והלכו, ניסו ללכת אחריה.
היו עוד נשים שהלכו?
לא, לא.
כלומר, הלכו אחריה יותר רעיונית ולא מעשית.
בדיוק.
אבל הימנים בטח הסתכלו עליה ואמרו...
וזווה. אמרו עליה שהיא מערבבת מינים, ואז היא הוכיחה שהיא שייכת למין אני, שהיא אישה.
איך?
על ידי המאהבים שלה.
הבנתי.
כן. שהיו מפורסמים מאוד.
מי למשל?
את המשוררים הגדולים של צרפת, אלפרד מיסה. ואחרי זה שופן.
שופן?
שופן.
היא הייתה האהובה של שופן?
כן. וזה, כששומעים את המוזיקה של שופן, אפשר להגיד שהיא הייתה מקור השראה אולי.
אז אמרנו שמבחינה חברתית היא הייתה יוצאת דופן בצורה שאין כדוגמתה.
כן.
הזכרנו את המנהג שלה ללכת בבגדי גברים, הזכרנו גם את שורת המאהבים הארוכה שלה.
היא הסבירה שזה בעצם נוח.
כן, אפשר להבין אותה. כן. היום, כשאנחנו מסתכלים על המציאות היום, עדיין אנחנו, הנשים, הולכות גם בבגדי נשים, אבל הרבה נשים הולכות גם בבגדים שבעבר נחשבו בגדים גבריים.
כן, הודות לה.
נכון? אז אנחנו מורידים בפניה את הכובע, או את הצילינדר, אם היה לנו צילינדר.
בדיוק.
אבל עכשיו אנחנו חוזרים אליה עצמה. הזכרנו את ההתנהגות החברתית שלה, אבל כמעט לא דיברנו על התרומה הספרותית שלה. מתי היא מתחילה לכתוב?
קודם כל, היא גדלה באזור מרכזי של צרפת, ששמו ברי. והרומנים הראשונים שלה הם נוגעים לעיקרים של ברי. רוסה לשאופי, היא מציירת את בצורה מאוד חיה, את חיי הנוער של פשטי העם, של עיקרים. והרומנים הללו, היא הוציאה 3-4 רומנים המתארים את חיי העיקרים של אזור ברי, שעשו אותה מפורסמת.
והרומנים האלה כתובים בצורה ריאליסטית, רומנטית.
ריאליסטית מאוד. היא למעשה מכניסה את הדיבור של העיקרים לספרות הצרפתית, וזה תהפתה מאוד מאוד מרעננת.
כלומר, הגיבורים של הספרים שלה הם לא רק הצילים.
לא, לא, לא.
בכלל לא.
לא.
היא מביאה את מה שנקרא פשוטי העם, את העיקרים, את האוכלוסייה העובדת, מביאה אותם לידי ביטוי, ומשמיעה את הקול שלהם למעשה בפעם הראשונה, או אחת הפעמים הראשונות בספרות הצרפתית. וזה מצליח? זה מעניין את האנשים?
מאוד, מאוד, מאוד. אבל יש מה שנקרא בצרפתית, סיקסי דה סקנדל. כלומר, הצלחה ששערוריה.
כן.
והיא כל חייה הייתה סיקסי דה סקנדל. ואחרי זה היא מתאהבת במשורר הידוע ביותר, בצרפת.
דה בוסי.
אלפרד דה מוסי. והיא יוצא יחד איתו לאיטליה. משום מה, איטליה נחשבה, הודות לסטנדל ואחרים, כארץ לאהבה.
טוב, זה דבר ידוע. גם צרפת נחשבת למדינה מאוד חושנית, אבל גם איטליה. יש שם אמוציות שזורמות מתחת לפני השטח באיטליה.
סטנדל כתב, מדינה אחת שנמצאת אלפי קילומטרים מצרפת, היא איטליה. הרי הן שוכנות.
נכון.
אחת לשנייה.
בסדר, אבל כשאתה מאוהב, קנה המידה שלך קצת משתבש.
כן.
וכזה היה סטנדל, הוא היה מאוד אמוציונלי.
לא ספק.
אז היא נוסעת לאיטליה.
מאלפרד דה מוסי.
כן.
ושם קורה דבר. אלפרד דה מוסי נופל למשכב. הוא חולה.
שם באיטליה.
באיטליה. ובא רופא לטפל בו. והרופא היה יפה.
אני מבינה. ממזרה קטנה, גברת כן. ג'ורג'.
כן, ואז מתפתח רומן.
עם הרופא.
עם הרופא.
כשהאהוב שלה חולה.
חולה. טוב. אבל הוא החולה מבריא.
כן.
הוא מגלה מה קרה, והוא רב איתה.
בצדק.
והוא כותב ספר, אלה לוי, היא והוא. ואז היא מישיבה, ויעל.
הוא והיא.
כן.
כלומר, היא כותבת ספר בתגובה לספר שהוא מפרסם.
כן.
מה הוא כותב בספר שלו?
הוא מתאר כשאני קיבגדה בו.
פשוט כך.
כן.
עם השם המדויק שלה, או שהוא כותב
לא,
את
לא,
זה
לא,
כדמות
לא,
ספרותית
לא.
בכל זאת?
כן. אבל היא מישיבה לו, הוא כל אחד מבין כל רמז מובן.
אז מה היא כותבת? כותבת כראי היא אשמה בבגידה, מה אפשר לעשות?
לא, אהבה מעל הכל.
אתה אומר אהבה מעל הכל, אבל היא הייתה גם מאוהבת בגבר שאיתו נסעה לאיטליה.
כן, אבל היא החליפה את המאביב. זה טבעי.
זה טבעי, תלוי למי. לי זה לא טבעי בכלל.
כי את לא במצב שלה.
נכון, אני, אם הייתי נוסעת עם אהובי, והאהובי היה נופל למשכב, אני לא יכולה לדמיין תרחיש שבו הייתי מתאהבת ברופא ועוזבת את האהובי החולה על מיטתו.
לא, אהבתה לרופא עוזר לחולה.
אני בטוחה שהחולה אמר, אם היא אוהבת עכשיו במישהו אחר, אז אני אקום על רגליי, מצבי ישתפר, ואני אכתוב ספר שבו אני אנקום בה.
אבל הוא עברי.
הבנתי. אז אנחנו נייחס לה בכל זאת.
כן.
איזה שהם כוחות חיוביים. מה היא כותבת בספר התגובה בכל זאת? הזכרנו קודם, אבל לא פירטנו. היא מדברת על זה שאהבה מעל הכל.
בדיוק. זה התזה שלה. ואז הוא מיישיב לה.
אוקיי.
ויישיב גדול.
Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui en a jamais bavé me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette, à tout je leur file un. J'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco et bousculé par même K.O. Ils s'y brisent le cœur et les reins. Et moi je trouve ça très bien. Si tu passes un jour dans ma rue, que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la cour, t'entendras ma chanson d'amour. Et comme ça rien qu'en passant, tu seras un peu mon amant. T'auras le meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me plaît. Vécu sa vie, non, je trouve que ça n'est pas si. Quoi?
D'après ce qui m'a quitté, Adam, il y a deux bouchouïs musicaux, ou Frédéric Chopin.
כן, הזכרנו קודם, זה כבוד גדול.
כן, אבל הוא היה לבסופתי.
המסכן הרופא, שכחנו את הרופא.
כן, הוא נשאב איתה.
האהבה הייתה מעל הכל, אבל כנראה שכשפגשה אהבה חדשה.
אבל היו לו פציינטים באיטליה, ברור, לא יכול לעזוב את איטליה.
ברור.
כן.
אז היא פוגשת את שופן.
שופן, והיא עושה איתו לאי במנזר ישן, שכבר לא מנזר, והיא באה כבר מילדים שלה, היא שלה כבר ילדים.
כבר יש ילדים?
כן.
ממי?
מכל מיני אנשים.
אוקיי. היא לא נשואה.
לא נשואה.
טוב, האמת שצריך להוריד בפניה את הכובע. כבר פעם שנייה שאנחנו מורידים את הכובע בתוכנית הזאת.
כן.
את הצילינדר הורדנו פעם הראשונה, עכשיו מורידים את הכובע. כי בכל זאת, לחיות בתקופה שבה היא חייתה, ללכת בבגדי גברים, לעשן בציבור ניחא, אבל להיות אמא לא נשואה, אם חד הורית, במאה ה-19?
לא, לא. היא הייתה נשואה זמן קצר לאביה של הילדים.
כלומר, הילדים יש להם אב חוקי, והם היו נשואים, היא הייתה נשואה לאב הזה.
אבל הבעל שלה היה משמם אותה, אז היא התגרשה ממנו.
אז היא התגרשה ממנו, אז גם על זה צריך לומר.
כן, כן.
זה לא שגרתי במציאות שבה היא חיה.
בדיוק. ועכשיו אנחנו חייבים לדבר על צרפת.
רגע, לא דיברנו על שופן כמעט בכלל.
שופן,
חיו במנזר.
במנזר לשעבר.
כן.
שהיום אפשר לבקר. והיו חיים, אין דבר יותר טוב, היא אמרה, מלאהוב ולהיות אהובה.
טוב, בזה היא צודקת.
כן. זה היה עושר, לפי דעתה.
אבל היחסים שופן לא החזיקו הרבה זמן, אני מבינה.
קיץ אחד של עושר.
הבנתי.
כן.
אז אצלה מדובר באושר חולף.
כן. והיו גם אחרים שאני לא רוצה להתעכב עליהם. מכינה פוליטית לא הייתה כל כך מתקדמת. מפני שבצרפת עכשיו יש מערבולת פוליטית חשובה מאוד. קודם כל, אל תשכחי שאנחנו ב-1848.
אני לא שוכחת.
בשבועות הראשונים של השנה הזאת, שני גרמנים, קרל מרקס, גם יהודי, פרידריך אנגלס, כתבו מניפסט המפלגה הקומוניסטית. הם כותבים שרוח נתתת לאירופה, רוח הקומוניזם.
המניפסט הקומוניסטי של מרקס ואנגלס השפיע על מה שקורה בצרפת?
השפיע על אנשים שידעו גרמנית, שהיו מעטים מאוד. אבל מרקס ואנגלס ידעו גם צרפתית. ויכלו גם לדבר בחוגים שלהם.
כלומר, אתה אומר את הכיוון ההפוך, אתה אומר מרקס ואנגלס הושפעו מהמהפכה הצרפתית, מההתקוממות של ההמונים שם בצרפת, וזה מצא את ביטויו גם במניפסט הקומוניסטי, ששם מדברים בין השאר על האיחוד של כל פועלי העולם שקמים כדי למרוד במלוכה, באצולה, בבעלי ההון אפילו.
פועלי כל העולם התערדו.
בהחלט.
כן.
אז אתה אומר, יש לנו בעצם הידהוד בין שני האירועים הגדולים האלה.
כן, אבל עכשיו יש לתרגם את זה לבתים הצרפתיים.
בהחלט.
יש לו מבחן צרפתי בשם לואי בלאן, הלבן.
כן. שזה יפה שהצרפתים נותנים להם צבעים. כן. יש לנו את דניאל האדום, שיבוא הרבה שנים מאוחר יותר, ועכשיו אנחנו מדברים על לואי הלבן. כחול, יש איזה מבחן כחול?
לא, אבל לא כחול, לואי בלאן זה שמו.
בסדר, אבל לואי הלבן.
כן.
זה המשמעות של השם.
בדיוק. והוא ממציא סיסמה של הזכות לעבודה, דרור טרווי, וטוען שכל פועל יש לו זכות שההבטלה היא חרפה.
צודק.
והממשלה היא אחראית הבטלה.
חבל שהוא לא נמצא גם היום בינינו, הוא היה יכול לעדכן בכמה דברים את ה...
אבל הוא מגיע למסקנה שהממשלה חייבת לעזור לפועל לעבוד על ידי הקמה מוסדות שנקראים עתידי נציונו, כלומר בבתי כלים לפועלים.
כלומר בעצם הוא רוצה להגיע למצב שבו יהיו עבודות יזומות על ידי הממשלה.
בדיוק.
הממשלה תקים מפעלים, ובמפעלים האלה יעבדו אותם פועלים צרפתיים שהיום הם מובטלים.
כן, והוא מסביר מאיפה הכסף.
מאיפה הכסף?
מן הרכבות.
מן הרכבות.
זה המצאה חדשה. יש והממשלה משקיעה ברכבות.
כן, אני זוכרת שבשבוע שעבר התרגשת מאוד מהעובדה שהמלך הצרפתי הנמלט נוסע ברכבת באנגליה.
כן.
אז הנה עכשיו הרכבות שוטפות גם את צרפת.
אני רוצה להגיד לך שהזיכרון שלי בתור ילד, הייתי בן 7, ובאתי לרכבת שמירו 100 שנה לרכבות.
כן.
ואז הרכבת הראשונה עברה מפריס לסן ז'רמן אולה, ואני הייתי בית הספר בסן ז'רמן אולה. והלכתי וכל הכיתה הייתה ממתינה לראות את הרכבת הראשונה, הקטר הראשון.
Des temps passés, viens voir la douleur de la France. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe et que la haine et les discords soient scellés dans leur tombe. Sois scellé dans leur tombe. Quatre jours pleins et quatre nuits, l'ange des rouges funérailles, ouvrant ses ailes sur Paris, a soufflé le vent des batailles. Les fusils, le canon brutal vomissaient à flot sur la ville. Une fournaise de métal qu'attisait la guerre civile. Offrons à Dieu le sang des morts de cette terrible hécatombe. Et que la haine et les discords soient scellés dans leur tombe, soient scellés dans leur tombe.
אז מה ההיגיון בעצם של לואי בלאן? הוא אומר, ניקח את הכסף שיש לנו מהרכבות.
כן, אבל הממשלה לא הייתה נוטה לתת את הכסף. והיה מאבק קשה. אחרי זה האטלין הסיונו, בתי מלאכה הלאומים, פשטו את הרגל, כאילו את העבודה, אבל באופן מלאכותי ניסו לתת עבודה לפועלים.
כן.
לתת עצים, לפלס דרכים.
כלומר, כן היו עבודות יזומות מצד הממשלה,
אבל
הם לא הצליחו, נכשלו.
הם נכשלו מפני שהם לא ניתנו בנפש חביצה.
הבנתי.
כן.
כלומר, הממשלה בעצם ניסתה לצאת ידי חובה.
כן.
היא אמרה, המהפכנים האלה משתוללים, אנחנו בדיוק. ניתן להם איזו עבודה יזומה אחת או שתיים, וזה לא יצליח, וזה באמת מה שקרה.
אז ביוני באה התקוממות, מהפכה של ממש, אלימה, ביוני 1848.
זו בעצם מבחינת סדר המהפכות, המהפכה השלישית כבר, שצרפת כן. עוברת. מאז אותה המהפכה הראשונה,
כן.
שבה הוטז ראשה של מרי אנטואנט וכל שאר המשפחה.
לואי ה-16.
כמובן.
למה את מכניסו?
אני מתחברת אל דמותה של מרי אנטואנט.
אבל ראשה הוטז באיחור, אחרי המלך.
בסדר, אז אני אתקן את דבריי.
כן.
המהפכה שבה הוטז ראשו של לואי ה-16, יחד עם אשתו.
לא מה... יחד.
בסדר, אחרי, מתכוון, הבדל של שבוע, בראייה לא. היסטורית, כשאנחנו עוסקים במשהו שקרה לפני כבר 200 שנה, נכון? אני לא מבלבלת. קצת יותר מ-200 שנה. אז שבוע אחד אפשר להתייחס...
היסטוריה היא היסטוריה.
בסדר, אז אני אתקן בפעם השלישית ואני אומר.
בבקשה.
אותה מהפכה ראשונה, שבה הוא טז ראשו של לואי ה-16 קודם. כן. ושבוע אחר כך ראשה של מרי אנטואנט.
לא שבוע.
אז כמה?
חודשים.
חודשים אחר כך?
כן.
טוב, אני כבר התייאשתי ממך.
מני?
מההיסטוריה.
מן הגיליוטינה.
מן הגיליוטינה. האמת שכולנו צריכים להתייאש מהגיליוטינה.
אני מסכים.
אז חזרנו ל-1848.
עכשיו, כן.
המהפכה השלישית.
כן.
לא חודשים, לא שבועות, אנחנו מדברים עכשיו על חודש יוני.
כן, אבל בא בטרגדיה.
מה קרה?
הטרגדיה היא שצרפת לא הייתה פריס. פריס עונה היא בצרפת, היא בירתה של צרפת.
כן.
אבל הלך הרוח, ופריס היא מהפכנית. והם עושים סוציאליזם. לעומת זאת, צרפת היא מדינה אגררית, של עיקרים, שמפחדים ממהפכה.
כלומר, בעצם היה כאן פער גדול מאוד.
כן, זה...
בין המהפכנים, האידיאליסטים, שחיו בפריז והפכו את פריז לבירה אינטלקטואלית, כן. לבין שאר המדינה, הזכרנו שצרפת היא מדינה בת 30 מיליון תושבים,
כן.
שם כל עיקר עבד את אדמתו, לא התעניין בדיבורים הגבוהים של אותם מהפכנים פריזיאנים.
פחדו.
ופחדו מאוד מההשלכות שיכולות להיות למהפכה כזאת. אז מה קורה? רק תושבי פריז מתקוממים?
לא, אבל אל תשכחי שהמהפכה הזאת מביאה לצרפתים זכות בחירה כללית. לא רק בעלי הרכוש יכולים להצביע, עכשיו כולם יכולים.
כלומר, מ-1848,
כן.
אנחנו מדברים על מצב שבו כל תושבי המדינה מצביעים, צריך לומר, לא כולם, רק הגברים שבהם.
רק הגברים, כן.
נשים יצביעו בצרפת, זה נתון די מדהים. רק במחצית השנייה של המאה ה-20,
כן.
הם יקבלו, הנשים תקבל נזכות הצבעה.
בדיוק.
טוב, זה עניין אחר שצריך להתמודד איתו, ניקח רגע לחשוב על
זה. ג'ורג' סאנד מתארת.
בבגדי גבר. אבל זה לא עוזר לה, כי להצביע היא לא יכולה.
בדיוק.
בכל מקרה, המהפכה של 1848 מצליחה.
כן. היא מצליחה, ואז קורה דבר מאוד מאוד לא נעים.
לא נעים.
כן.
מה?
למהפכנים לא נעים. יש בחירה כללית, ואז האגדה הנפוליונית שלא מתה, מתגלמת בישותו של הטוען לכתר, לואי נפוליון בונפרט, בן אחיו של נפוליון.
המכונה נפוליון השלישי.
כן.
עכשיו תסביר לי. נפוליון הראשון היה נפוליון הראשון.
כן.
נפוליון השלישי הוא השלישי.
כן.
מה עם השני?
השני היה תינוק.
מה זאת אומרת?
אשר הוא באופן קשה, הראשון התפטר.
כן.
אז הוא התפטר לטובתו של השני.
מי זה השני? אחיו?
הבן שלו.
הבן שלו.
כן.
כלומר, נפוליון התפטר, אנחנו יודעים את כל הסיפור,
כן.
הוא גולם, אנחנו מכירים כן. את מה שקרה לנפוליון, ובנו היה אמור לרשת את השלטון
כן.
אחריו.
כן, אבל
באיזה
אמו...
באיזה גיל?
שנתיים.
אה, כלומר, ממש תינוק.
כן. אבל אמו, שהייתה נסיבה האוסטרית,
כן.
לקחו אותו לווינה.
רגע, לא ז'וספין?
ז'וזפינה הלכה לעולמה.
הבנתי. אז היא הלכה לעולמה, נפוליון התחתן בשנית.
כן, לא, לא, זה בשנית, לפני שהיא הלכה לעולמה.
אה.
כן.
אז מה עלה בגורלה של ז'וזפין?
ז'וזפין קיבלה את הצער בפריס, כאשר הדוסים נכנסו לצרפת, והתפשטה יותר מדי.
הבנתי. אז נפוליון כעס עליה.
הוא לא הסתננה ומתה.
רגע, אתה מדבר על נסיכה אוסטרית, אבל נפוליון לא היה נשוי לז'וזפין?
כן.
אז איך הוא מתחתן עם עוד אחת עכשיו?
לא, הוא התגרש מז'וזפין.
התגרש מז'וזפין?
מפני שהיא לא ילדה.
הבנתי, היא לא הצליחה להעמיד לו יורש.
בדיוק.
ואז למרות כל האהבה הגדולה אליה, למרות המכתבים שאנחנו מכירים,
כן.
הוא זונח אותה להנחות, הוא מתחתן עם אישה אחרת.
כן, נסיכה אוסטרית.
גבר רומנטי.
זה ברית עם אוסטריה.
אה, אז יש לזה אינטרס פוליטיקה.
כן.
הוא מתחתן עם הנסיכה האוסטרית, והיא יולדת לו ילד.
כן.
שהוא?
נפוליאון השני.
יפה, עכשיו עשינו סדר.
כן.
Bonjour aimable république, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux, pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il, et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, république, marions-nous. Les femmes ont un faible extrême pour l'uniforme en général. Je sais bien qu'un soldat vous aime, mais un zouave est très brutal. Il ne peut sentir d'une lieue ce peuple de vos droits jaloux. Pour votre époux, le voulez-vous? Non, son grand sabre un jour de courroux pourrait en faire un barbe bleue. République, marions-nous. Je sais aussi qu'un grand poète ose aspirer à votre main, mais le pauvre homme est trop honnête pour diriger le genre humain. Lire chantant sur les désastres, c'est un mouton parmi les loups. Pour votre époux, le voulez-vous? Oh, oh, des cieux vous donnant rendez-vous. Il vous aimera dans les astres, République, marions-nous. Sourd, muet, aveugle et facile, voilà le mari qu'il vous faut. Moi, je vous offre un imbécile, et ce n'est pas mon seul défaut. Enfin, si votre cœur aspire à la misère jointe au cou, pour votre époux, me voulez-vous, je vous mettrai tous en dessus-dessous. Avec moi, vous aurez l'empire, République, marions-nous.
וכשנפוליון מאבד את כתרו, את קיסרותו נגיד,
הוא מתפטר לטובת בנו.
לטובת בנו בן השנתיים.
כן.
נו, מה בילד בן שנתיים יכול לעשות?
אמו לוקחת אותו לווינה.
כן.
והוא יגדל כנסיך אוסטרי.
אז מי שולט על צרפת עכשיו?
לואי ה-18.
הבנתי. כלומר, נפוליון בכלל התפטר בשביל הבן שלו.
כן.
אבל הבן עדיין תינוק.
כן.
זה הזדמנות טובה ללואי ה-18 לתפוס בחזרה את השלטון, להחזיר אותו לידי הבורבונים.
בדיוק.
הבנתי.
וזה כישלון אחד גדול.
ולכן מכונה נפוליון השני בשם הגוזל, נכון?
כן.
גוזל הנשרים.
בדיוק. לגלון.
יפה. עכשיו אנחנו חוזרים לנפוליון השלישי.
כן.
עברו שנים, נפוליון השני גדל כנסיך אוסטרי, אנחנו כבר לא יודעים מה קורה איתו.
לא, לא, הוא מת צעיר מאוד, משחפת.
משחפת. עליו השלום.
בתור קצין אוסטרי.
בתור קצין אוסטרי הוא קיבל שחפת. וגם ז'וזפין חלתה בשחפת.
כן.
בקיצור, כולם מתים.
כן.
חוץ מנפוליון השלישי.
כן.
מי הוא נפוליון השלישי? בן אחיו של נפוליון הראשון. והוא מה? הוא פוליטיקאי? הוא,
הוא
קצין?
רוצה,
הוא גנרל?
הוא רוצה, קודם כל הוא קיבל חינוך שוויצרי. כי אמו היא גידלה אותו בשוויצריה.
כן.
והוא רוצה כמובן להיות קיסר. והוא מנצל את העובדה שבימי לואי פיליפ הממשלה הגזירה את האפר, הם קוראים את האפר, כלומר את הגבייה של נפוליאון הראשון. ובטקס פנטסטי הוא נגבר בזן וליד בפריס.
כלומר, הצרפתים למעשה מעלים את זכרו של נפוליאון הראשון על נס, הופכים אותו לגיבור לאומי, וכל המדינה נשטפת בהערצה חוזרת לנפוליאון.
בדיוק.
נפוליאון השלישי?
רגע, רגע, הוא גם נגבר. בטקס מרשים ביותר.
יפה. נפוליאון השלישי מנצל את זה.
בדיוק.
הוא אומר, אני ממשיך דרכו של דודי.
הוא לא יודע מה לו. הוא גם דיבר צרפתית במבטא הולנדי, וזה לא חיבב אותו לעם, אבל הוא היה אדם מתמיד, והוא נעזר לידי חצי אח שלו.
כן.
הוא ניסה מספר פעמים, דרך אגב, להיבחר, והוא היה מטלטל תמיד כלוב, ובזו כלוב היה נשר. וזה היה סמל האימפריה.
כלומר, הוא היה הולך כשבאמתחתו כלוב ובו נשר.
כן.
כסוג של סמל של
צרפת כולה. שהנשר היה סמל האימפריה של נפוליאון הראשון. וזה לא...
גימיק נחמד.
כן, אבל לא הצליח. אבל עכשיו... כאשר העם שומע מה מתרחש בפריס, שהשמאל מנסה איכשהו לגזול כסף מן העשירים כדי להעסיק את הפועלים.
כן.
ולהעסיק כסף מן הרכבות, שזה המצאה חדשה.
כן.
אז מתחיל לעלות נטייה חזקה מאוד אל נפוליאון.
השלישי.
עדיין לא.
הראשון. עכשיו מתחילים להגיד, חבל שלא מתהלך בינינו נפוליאון. הוא היה מציל את המצב.
כן. ואז יש בחירות כלליות. בחירות הכלליות יש שם מועמד. מועמד לנשיאות הרפובליקה, לא לאימפריה. ושמו לי נפוליאון בונפרט.
איזו התרגשות. רק רצינו נפוליאון, והנה נפוליאון הגיע.
כן. וזה קטסטרופה. זה אפשר להגיד שהעם הצרפתי רימה את עצמו. קודם כל, נפוליאון השלישי, שיהיה עכשיו קיסר, כן. הוא לא נפוליאון הראשון.
זה ברור.
והוא הרבה יותר פחות מוצלח, ופחות חכם, פחות משכיל, פחות קיסר.
הוא פחות מצבי.
מאוד פחות מצבי. אבל הוא נבחר, ואז יש כמובן התחוממות חדשה, ויש קרבות בפריס, וגם שגיד שהמשטר החדש של נפוליאון השלישי נולד בדם. אבל הוא נולד, ודרך אגב, מרקס ואנגלס כתבו ה-18 הברימר של נפוליאון בונפרט, והם מנתחים כיצד הוא הצליח על ידי הולכת שולל. הכרזות שלו התפסו משפט משפט בכל מבתי דפוס, ואחרי זה ידביקו את זה. הם לא רצו שיוכלו לקרוא את ההצהרה על העם. והוא מצליח להיות נשיא הרפובליקה, ובנשיא הוא מארגן כל מיני מצדים, והוא מעודד את החיילים לצעוק יחי הקיסר, ואז הוא זורק הצידה את מעמד הפנים שלו שהוא נשיא הרפובליקה, ומודיע שהאימפריה חוזרה על כנה.
Printemps dernier, dans une bourgade lointaine, un petit oiseau printanier vint montrer son aile d'ébène. Un enfant aux jolis yeux bleus aperçut la jeune hirondelle et connaissant l'oiseau fidèle, le salua d'un air joyeux. Les cœurs palpitaient d'espérance et l'enfant disait aux soldats « Sentinelle, ne tirez pas, sentinelle, ne tirez pas. C'est un oiseau qui vient de France.
כלומר, צריך להבין, מבחינה פוליטית, נפוליאון השלישי הוא למעשה סוג של ימני.
סוג הרבה.
כלומר, הוא לא רוצה להחזיר את המלוכה, אבל הוא הופך את עצמו לסוג של מלך, אז אמנם קוראים לזה קיסר,
כן.
אבל אין לזה הרבה משמעות, אין הרבה משמעות להבחנה הזאת בין קיסר לבין מלך.
כל או, סמכויות... אל תגיד, בצרפת יש הבחנה גדולה מאוד,
תסביר.
מפני שהמלך זה ה-18, זה הבורבונים, זה השושלת על...
לא, זה ברור, אבל כן. אני מתכוונת שמבחינה מעשית יש לנו מצב שהשלטון עובר לידיו של איש אחד,
כן.
הקיסר, כפי כן. שקודם היה בידיו של המלך.
בדיוק.
מבחינת ההמונים, כאילו לא השתנה שום דבר. כלומר, הייתה לנו עוד פעם מהפכה,
כן.
שביקשה להשיג שוויון, וביקשה להשיג עקרונות שהם סוציאליסטיים, שמאלנים,
כן.
ושוב היא נכשלה.
כן.
אמנם הצליחו להוריד מכיסאו את המלך לואי פיליפ, אבל קיבלו שליט אחר, שהוא נפוליאון השלישי. אז במה הם הרוויחו?
הם לא הרוויחו. אבל זה כבר פרק אחר שנעסוק בפעם הבאה. וזה כישלון אחד גדול והרצבה מרה.
אנחנו ממשיכים לעסוק בדמותו של נפוליאון השלישי. למה הוא כל כך ראוי לשמצה מבחינתך? למה הוא...
קודם כל, הוא ראוי לשמצה מפני שכל הסופרים הגדולים ובראשם ויקטור היגו כתבו נגדו, והם היו בעלי כישרון,
אז הם בטח הבינו משהו.
כן. ונוסף לזה, הוא ניהל פוליטיקה שבהתחלה הצליחה. למשל, הוא היה בעד איחוד איטליה, זה מסורת, והצליח לנצח את אוסטריה והבטיח את עצמאות איטליה המאוחדת. היו כאן אנשים שאמרו שזה לא חוכמה גדולה להקים מדינה מאוחדת בדרומה של צרפת, כאשר צרפת הייתה, בתוכנה של צרפת, היה הרבה יותר שמור כאשר איטליה לא הייתה מאוחדת.
רגע, כשאנחנו מדברים על איטליה מאוחדת, אתה מתכוון לאחדות בין המחוזות השונים של איטליה.
כן.
בוא נסביר רגע.
כן, איטליה הייתה מחולקת לכמה חלקים, מדינת אפיפיור, מדינת נאפולי, וצפון איטליה הייתה בימי אוסטריה.
פירנצה.
פירנצה הייתה, כן. ועכשיו מנסה נפולון השלישי לעודד את אחדות איטליה, והיא מצליחה. אבל הצרפתים אומרים, יפה מאוד, איטליה, ויב ליטלי, אבל יש לנו עכשיו מעצמה, מודבקת לנו, וזה לא בדיוק חכמה פוליטית.
כלומר, המצב הקודם, אתה יודע, היה עיקרון המוכר והרב בשנים, הפרד ומשול. כן. יש שם הרבה מחוזות, הם לא מאוחדים, אז אין שום סיכוי שהם יקומו להתנגד לצרפת, כי כל מחוז עם העניינים שלו.
בדיוק.
עכשיו, כשנפוליון השלישי הוביל לאיחוד איטליה, למעשה מה שהוא עשה, זה יצר עוד מדינה משמעותית, גוף חזק, שיכול להתנגד לו.
בדיוק. גם זה לא חוכמה גדולה מאוד.
לא, לא חוכמה גדולה.
אמרו לו את זה. ואחרי זה הוא מתחיל לנהל מדיניות הרפתקנית ביותר. הוא רוצה להקים אימפריה במקסיקו.
במקסיקו?
כן.
מה הקשר עכשיו בין צרפת ואיטליה למקסיקו?
הוא פחד מפרוסיה.
כולם מפחדים מפרוסיה, כן. באופן כללי, לאורך ההיסטוריה.
פרוסיה, תחת הנהגתו של ביסמרק, הופכת לאט לאט למעצמה. אבל כן, נפוליאון השלישי אומר, אני אקים אימפריה במקסיקו, ובראש האימפריה יעמוד נסיך אוסטרי.
הבנתי.
מקסימיליאן.
פה אנחנו רואים בעצם כן איזה חזרה על העקרונות של נפוליאון, כי הרי אמרנו שגם נפוליאון רצה לכרות ברית עם אוסטריה, ולכן התחתן עם אותה נסיכה
בדיוק,
אוסטרית.
בדיוק, בדיוק.
אז נפוליאון השלישי אומר, אני לא מתחתן כרגע, לפחות לא עם נסיכה אוסטרית.
לא, לא, הוא התחתן עם רוזנת ספרדיה.
ספרדיה.
כן.
אז את האוסטרים כרגע הוא לא מתחתן איתם. לא. הדרך שלו לכבוש את ליבם היא לכבוש עבורם את מקסיקו,
כן.
ולהעמיד בראש מקסיקו נציג אוסטרי.
נסיך אוסטרי.
נסיך אוסטרי.
אחיו של הקיסר.
יפה.
מקסימיליאן.
וזה עובד?
זה עובד רע מאוד.
אוקיי.
כי המקסיקאים מורדים, תופסים את הקיסר של נפוליאון, מעמידים אותו לקיר ויורים בו.
וואה. אז כן. נפוליאון השלישי, בוא נאמר, במטרה הזו שהוא הציב לעצמו, הוא נכשל כישלון חרוץ.
לגמרי. בנוסף לזה, הוא הסתבך יותר ויותר עם פרוסיה, שזה הכוח העולה.
Bismarck n'est pas en peine d'affamer les Parisiens. Nous demande la Lorraine, l'Alsace et les Alsaciens. La honte pour nos soldats, des milliards à son service. Oh zut à ton armistice, Bismarck nous n'en voulons pas. On nous permettra du reste pendant 20 à 25 jours de manger ce qui nous reste de vieux chats, de rats et d'ours. Mais plus le moindre repas après le vote au comice. Oh zut à ton armistice, Bismarck nous n'en voulons pas. Bazaine se rend, qu'importe, nous conserverons Verdun. Nancy peut ouvrir sa porte, on s'illustre à Châteaudun. À tout la Strasbourg, tu n'as pas un homme pour complice. Oh, zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas. Nous nous levons tous en masse pour répondre à l'insolent. Pas un ne fait la grimace, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Fier de courir au combat pour l'honneur et la justice. Oh, zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas.
הספרדים קמים נגד מלכתם איזבלה השנייה.
מי היא איזבלה השנייה?
היא לא חשובה. כי חשוב מה שיקרה עכשיו.
מה יקרה עכשיו?
עכשיו יקרה שנפוליאון השלישי,
כן.
שמע שביסמרק הפרוסי רוצה להמליך נסיך פרוסי על ספרד.
אהה, אז רגע, בוא שוב נעשה סדר. כן. אמרנו שנפוליאון השלישי נשוי לרוזנת ספרדיה, זה אומר כן. שיש קשר של ברית בין
לא,
צרפת
לא,
ובין
לא.
ספרד?
לא, 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 היא עכשיו קיסרית צרפת, ז'ני.
הבנתי, אז במקרה הזה מדובר בנישואים שאינם דווקא בהכרח מרמזים על ברית פוליטית.
בדיוק, בדיוק.
אבל בכל זאת יש מצב נפיץ בספרד מבחינת נפוליאון השלישי.
בדיוק.
מכיוון שהציבור מתקומם נגד המלכה איזבלה השנייה.
כן.
וזה אומר שיש עכשיו מצב שבו יש וקום שלטוני, מישהו יכול לתפוס את השלטון, וביסמרק רוצה לתפוס את השלטון.
ביסמרק רוצה לשחק עם צרפת, להפעיד אותה.
באמצעות ספרד.
באמצעות ספרד, שהוא יגיד, אני לי שמועמד לכתר ספרדי, נסיך פרוסי. אז נפוליאון השלישי אומר, פרוסי, כלומר פרוסיה היא שכננו שם, ושכננו לדרום, זה סכן לצרפת. צרפת היא עכשיו אחוזת בין שני פרוסים.
מכיוון שיש לנו מבחינה גיאוגרפית, צרפת מצד אחד גובלת בספרד, בדרום.
כן.
ומהנעבר השני גובלת עם פרוסיה שלימים כן. תהיה גרמניה.
כן.
ולכן, אם פרוסיה תצליח לתפוס את השלטון בספרד, אז צרפת תהיה בעצם נתונה בין שתי הצוותות האלה.
כן, והיא אומרת, זה חוזרים למצבו של קרל החמישי, שרלוקה, שאנחנו התפטרנו בקושי רב ממנו.
שוד ושבר.
כן.
אנחנו לא רוצים לחזור לשם. אז מה הוא עושה, נפוליאון השלישי, כדי למנוע את המצב?
הוא מכריז מלחמה על פרוסיה.
וואה, זה נשמע לי כמו צעד הרי אסון.
והוא היה לגמרי חורבה של אדם. הוא היה חולה מאוד.
מי?
נפוליאון השלישי, כשהכריז על המלחמה הזאת. עד כדי כך שהבדודה שלו, מטילדה, אמרה, אתה לא יכול להופיע לפני הצבא בחברון שלך. אתה חייב להתאפר.
והוא התאפר?
הוא התאפר.
והצליח לעמוד לאזור כוחות, לעמוד מול הצבא, ככה, לדרבן אותם למלחמה?
כעבור חודש וחצי, צרפת נוצחה.
וואה. כלומר, הוא מצליח באמת בחישרון רב להביא את צרפת, תוך תקופה די קצרה, גם למפלה במקסיקו, גם למפלה מול הפרוסים, כן. וגם מבחינה כלכלית, אני מתארת לעצמי שהמדינה מדרדרת מדחי אל דחי.
הכלכלית לא כל כך, הבורגנות הצרפתית זה עושה...
מצליחה להחזיק מעמד. כן. אבל מה עם אותם עיקרים מובטלים שקיבלו מקומות עבודה, אבל עכשיו נפוליאון ביטל את אותן העסקות?
לא, הוא לא ביטל, כלומר, בפריס הוא ביטל, והיה הבנתי. מרד בפריס, כן. אבל עכשיו האימפריה השנייה, כפי שהיא נקראת, מתמוטטת.
בגלל המפלות הצבאיות.
כן.
באיזו תקופה אנחנו נמצאים עכשיו?
1870.
כלומר, 71. הוא עלה ב-1848, קצת כן, אחרי.
52.
כן, אז אחרי 20 שנה, הוא מצליח להביא את עצמו ממצב שבו הוא קיסר צרפת המאוחדת,
כן.
ממשיך דרכו של נפוליאון הראשון,
כן.
הוא מצליח להביא את עצמו למצב שבו הוא חולה, נכשל מבחינה צבאית טוטלית,
טוטלית.
והאימפריה שלו קורסת.
כן. ברביעי לספטמבר, 1870, אזרחי פריס מתכנסים מול העירייה ומכריזים שהאימפריה של נפוליאון השלישי מבוטלת.
אבל שוב מדובר בהתקוממות פריזאית בלבד, או שצרפת כן. כולה מאוחדת סביב המהפכה הזאת?
אחרי המפלה הזאת, כמובן שצרפת לא תומכת בקיסר המוקה.
כן.
לא רק מוקה, הוא גם שבוי. הוא נופל בשבי.
של מי? של הפרוסים?
כן.
אז מה, הם שמים אותו בכלא?
הוא מצטלם יחד עם ביסמרק. זה צילום מחריד.
בעצם שמסמל את המפלה הפוליטית ואת הכניעה כן. שלו בפני
כן.
האימפריה החדשה המתהווה הפרוסית הזאת.
והאימפריה נעלמת מן האופק.
של צרפת.
צרפת. ועכשיו קמה רפובליקה שלישית. עליה נדבר בפעם הבאה.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 17. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאת מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אור אנצר, רונה שפילר ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך יצירותיהם של שופן, אופנבך, שירי לכת ושירי עם צרפתי.
Thank you.